אומר פרשת בו. הלימוד שלנו, חלק מה שאנחנו עושים פה, מיוסד בבת אחת על לראות את הפרשה איפה שהיא, אבל גם לראות במה היא קשורה לדברים שכבר היו בתורה. כי דיברנו, לא זוכר אם הזכרנו את זה פה, אבל שמצד אחד הסיפור מתפתח, והוא מלא פרטים, והוא מלא שינויים. אבל ככל שאתה נכנס יותר פנימה, בעצם אתה תופס שמדובר בסיפור אחד שבחלקו חוזר על עצמו. זה לא חוזר על עצמו, אלא ממשיך, זה סיפור אחד שממשיך. זה עניין אחד תמציתי שממשיך, והוא חוזר עם ה... אוקיי, מה עוד לא תוקן קודם, ומה יש להתפתח עכשיו, ומה השלב הבא. זאת אומרת, אם אתה מבין נכון מה הסיפור של אדם הראשון ושל קין והבל בערך, אז אתה כבר יודע מה עומד להתברר לאורך כל התורה. זה ההסתכלות הפנימית, זה נגיד בשפה של גלגולים. מה זה גלגולים? גלגולים, פירוש, אתה מבין מה עבר על אברהם ושרה, נגיד, אז תסתכל עוד קצת קדימה, אתה תראה שהעניין הזה ממשיך. בדמויות אחרות לכאורה, אבל בעצם זה אותו עניין. מי שעושה עבודה הפנימית, נגיד בימים, אז זה מאוד ברור שהוא רואה הרבה סיפורים מתחלפים לו בחיים, אבל כשהוא מתחיל לתפוס את הנקודה הפנימית, הוא רואה שהוא עובד על לא הרבה עניינים בעצם. זה הסיפור שלו, ויש הרבה תפאורות. אז גם בתורה זה ככה, יש הרבה תפאורות, אבל המדרש ובטח הקבלה לוקחים אותנו לתפוס ש... איך בעצם אנחנו ממשיכים עניין די שורשי ותמציתי. ובהקשר שלנו של פסח, אם תראו רגע בפסוק מ"א בפרק י"ב, נמצא אצלנו עמוד
קוף דלת.
מה? קוף דלת?
קוף קוף דלת. קוף קוף דלת.
קוף קוף בינג ג'יאן. קקד. אומר, ליל שימורים הוא לשם להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לשם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם.
בממלך.
כן, אז בממלך זה, והיא בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מה זה עצם היום הזה? תראו רש"י שם, הוא מגיד, שכיוון שהגיע הקץ, לא יקוון המקום כערף עין. בתתוו בניסן, באו מלאכי השרת אצל אברהם לבשרו. בתתוו בניסן, נולד יצחק. בתתוו בניסן, נגזרה גזירת ברית בין המטרים. זאת אומרת, פסח זה לא עסק חדש. יצחק נולד בפסח. המלאכים באים לאברהם בפסח. פסח זה לא רק החג של יציאת מצרים, אלא זה נקודה, נקודה רוחנית שחוזרת על עצמה. יש הרבה פסחים.
חלון בזמן.
כן, זה זמן. ואז אם אתה מבין מה קורה פה, אז אתה לומד על נקודת פסח, ואז נקודת פסח, המילה הטובה בחסידות זה בחינת. אז א', יש פסח ממש כל שנה, ויש פסח בעידנים, ויש בחינת פסח אצלך בסיפור האישי שלך, ועד רמתה בכל יום, עקרונית. אבל אז אם אתה תופס מה זה פסח, אז אתה לא מבין משהו על הנקודה הזאת. מה זה פסח, מה השאלה שעומדת לדיון, מה התיקונים, מה... אז אני אנסה לחבר אתכם קצת איפה למשל יש פסח. פסח זה זמן שכמו, בסדר, מנסים, מסבירים, מדברים, ואז יש רגע של שלום אני נוסעת. זהו זה. אנחנו יוצאים. מי איתך? אז אתה יכול, עד אז תשמע, ואתה חמוד, וזה, ומשכנע אותם. אבל יש רגע שמשה רבנו אומר, זהו זה, היום יוצאים. 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 אתה יוצא ממצרים, זהו זה. תרצה או לא תרצה, הגיע הרגע. עכשיו, לקראת הרגע הזה יש מתח. כל מיני דברים קורים. אבל יש גם איזה נקודה, תשמע. אני יכול להבין אותך, אני יכול להסביר לך, אבל אנחנו יוצאים ממצרים. אז או שאתה בא איתנו, או שאתה נשאר. פרעו. או שאתה הולך עם המהלך, או ש... זה... ואז זה זמן שיש בו הרבה דינים. כמו שהוא אומר, המשחית לבוא, ברגע שיוצא המשחית בארץ מצרים. אז אם תראו, למשל בסדום ועמורה קורה דבר מאוד דומה. הנה אני משחית את העיר, הוא עומד להשחית את העיר, רבה רעת הזה, והוא הולך להוציא את לוט, שנשלחים המלאכים להוציא את לוט. ואם תקראו שם את המילים, אתם תראו הרבה דברים דומים. אבל יש את הנקודה, תיכנס הביתה ואל תצא משם עד הבוקר. בחוץ משתוללת המגפה, אז מכניסים אותו הביתה, עוברים לסגור את הדלת. גם פה. עכשיו הולך המשחית לבוא, אתם נכנסים הביתה, עושים קורבן פסח, סוגרים את הדלת, לא יוצאים החוצה. אותו דבר גם במבול. גם במבול כתוב, אין לי את זה פה, אבל בעצם היום הזה, בערך הלשון, זה נכנס נוח לתוך הטבע. גם. תשמעו חברים, עוד מעט מגיע הרגע, אז או שאתם איתנו, או שלא, כדי שתתעוררו, אם לא, אני עוד מעט נכנס לטבע. ובצורה דומה, כשנוח נכנס לטבע, וכשלוט נכנס לטבע, אז מי שלא מחליט לצאת איתו, אז הוא נוטה לנסות להרוג אותו. זאת אומרת, לכאורה נוח מנסה להגיד לכם חברים, בואו נתעורר, בואו נגיע מבול וכו'. ואז יאללה, אז תקשיבו. אבל ברגע הזה מסוים, אם אתה כבר מחליט לא ללכת עם נוח, אז כמעט ברור שאתה תרצה להרוג את נוח. אז בעצם היום הזה נוח נכנס לתוך הטבע, יש כמה סיבות למה הוא נכנס לתוך הטבע, אבל חלק מהעניין שבחוץ הם עכשיו רוצים להרוג אותו. כמו שקרה עם סדום ועמורה. שהוא אמר להם, אל נא חי תראו ותשמעו, וזה לא ככה. אז אבל ברגע מסוים, כשלוט נכנס לתוך הבית, זהו זה, אתה לא משלנו, וחוץ מזה אנחנו עומדים להרוג אותך. אז זה רגע חזק, מכריע. אבל מה שאני תמיד מנחה אותי בקריאה, זה שזה לא מוכרח להיגמר ככה. תמיד צריך להבין שלקראת הפסח הזה, יש המון המון פתחים שהקדוש ברוך הוא מציע כדי שזה לא יקרה. בסדר? כל הזמן יש, הדינים הולכים ומתגברים, וכל הזמן יש לך רמזים כאלה, בוא נעשה שזה לא ייגמר ככה. בוא נעשה שלא יהיה מכת בכורות. בוא נעשה שתיתן לנו לצאת. מה שעובר על פרעה זה רק בסופו של דבר, בגלל ההחלטה שלו, לא ללכת עם המהלך. ואז תבינים מה אני מדבר? עכשיו, למה בני ישראל צריכים להיכנס לתוך הבית בזמן מכת בכורות? בעצם הופיע בכמה מקומות שהם לא היו זכאים לצאת. זאת אומרת, הם גם כן היו עבדי עבודה זרה. זה לא ברור שהם נקיים מכל מה שמתרחש במצרים. גם על נוח אמרו את זה. הוא נכנס לתוך התיבה, זה איזו רמה כזאת של תשמע, אתה גם חצי בבית כלא. זה לא רק תיכנס לתיבה כי אני רוצה רק לשמור עליך, באיזו צורה מסוימת. אם אתה היית יותר, אם היית נקי לגמרי ממה שמתרחש שם בחוץ, לא היית צריך להתחבא בזמן שהמשחית עובר. למה אתה צריך להתחבא? אתה צריך להתחבא כי, בוא נגיד, אם לא היית שם קורבן פסח, היית הולך יחד איתם. אין, באמת, אין כבר, זה נראה לכאורה שאין הבדל כזה גדול. וגם הנקודה הזאת של הפסח, ככה נראה לי, למה המשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, זה שזה רגע טוטלי. או שכל האנושות בפנים, או שכל האנושות בחוץ. אתה אומר, אני לא. מה אכפת לי שאתה לא? הקדוש ברוך הוא ברמה הטוטלית שלו, הוא יש לו את העולם. הוא לא זה, אתה חמוד ואתה לא. הוא ברא עולם, והעולם או שהוא בפנים או שהוא בחוץ. אז אם אתה לא הצלחת כביכול, אם אתה לא הצלחת להרים את כל העולם, אז אתה יחד עם כל העולם. זה רגע טוטלי באמת, לכן יש פה חוויה של דינים, והנה זה, ומכת בכורות, ויש דם, ויש אבל אבל בכל זאת, למה אתה עושה את זה? כי באמת יש את הרגע, הקדוש ברוך הוא מתחשב במקצב שלנו, ויש רגעים שהוא כבר לא מתחשב במקצב שלנו. הוא כבר מריץ עניינים. ואז אתה בחיפזון. רוב הזמן יש את סכנת דוחק את השעה. אל תמהר, תאכל באיזי וזה. עכשיו הוא אומר, חבר'ה, תאכל בחיפזון. לא מחכים. עכשיו, עפים מפה. אל תשאל שאלות. אל תסתכל אחורה. אם אתה מסתכל אחורה, אתה הולך איתן. אתה רוץ. בדיוק כמו סדום ועמורה. תפוס את עצמך, תעוף מפה. אני נבייסה אתכם על כנפי נשרים, זה כמו שקדוש ברוך הוא, המלאכים תופסים את לוט, תופסים אותו בידיים, גוררים אותו החוצה. אתה רואה שלוט, ברמה מסוימת, אם המלאכים לא גוררים אותו, הוא כמעט נשאר שם. אותו דבר אתה רואה פה גם עם ישראל. אם המצרים לא תופסים אותם ובועטים אותם החוצה, עם ישראל כמעט נשאר שם. כתוב, ביד חזקה יגרשם מארצו. יאללה, תעופו. כן? כתוב פה אפילו, כתוב שהם רצו לקחת את הכסף והזהב. אז עם ישראל רצה לקחת קצת. המצרים אמרו להם, תיקח את זה, ותיקח את זה, ותיקח את זה, רק תעוף מפה. בועטים אותם החוצה, הם כמעט. זה אותה... אז זה האווירה של פסח. ואם אתה נכנס עכשיו לליל הסדר, אתה רוצה להיכנס קצת לאווירה, אז אתה צריך לדמיין שזה מה שמתרחש בחוץ. אתה סגרת את הדלת, יש ליל הסדר, אבל בחוץ מה הולך? אתה מבין? יש בחוץ סופת מטאורים. אז בחוץ המשחית מסתובב. אתה מבין? ואנחנו פה, יש לנו איזה בועת שמירה כזאת של... ועדיין זה יחסית ממותק ביחס למבול. בסדר? זה יחסית ממותק ביחס לסדום ועמורה. אנחנו מזדעזעים מהמכות, אבל הוא לא חיסל את כל מצרים. הלכאורה היה רק מכת בכורות, היה רק מכות בטבע. זה
בכורות זה הארדקור.
נכון, אבל אני אומר, אם תשווה את זה רגע בהתפתחות, אמרנו שיש פסח מתפתח, בסדר? פסח הוא מתפתח. הפסח הראשון זה... אני לא חושב שמצאתי מקור לזה שהמבול התחיל בפסח, אבל נראה לי שיש. אבל הרעיון מובנה, הפסח הראשון זה אין עולם. עולם, לא עיר. הפסח של סדום ועמורה זה אין חבל ארץ שלם, הוא נמחק. פה לא נמחק חבל ארץ. יש, זה עוד יחסית עדין, ביחס למה שיכול לקרות בפסח. זה
בים סוף.
נכון. בסוף זה קורה לו בים סוף, הוא קופץ לתוך הים. אמר לו, תשמע, אני הבטחתי שאני לא מביא מבול, אבל מי שקופץ לתוך הים, והים במקרה נסגר לו על הראש. אז... אוקיי, כתוב שהמצרים ניסו לעשות תעלול. הם קלטו שהקדוש ברוך הוא מתנהג מידה כנגד מידה. והוא תמיד עושה בהתאם למה שאתה עשית. אז הם ידעו שמבול של מים הקדוש ברוך הוא התחייב לא להביא. אז אומרות, בוא נטביע את היהודים במים, את העברים במים, והוא לא יכל להחזיר לנו מידה כנגד מידה, כי הוא מחויב. אז הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, אם אתה רוצה לשחק איתי משפטי, גם אני יודע לשחק משפטי. אני לא התחייבתי לא לסגור את הים על הראש שלך. אתה מבין? אני רוצה לשחק איתו. אבל בסדר, אז הוא הלילה הזה שאמר לאברהם, בלילה הזה אני גואלת בנך הזה, פסח זה חוזר על עצמו. אז אני יכול צריך לזהות מתי מגיע הרגע הזה של פסח. להצטרף לשבום. עכשיו בעצם מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא עכשיו שולח את משה רבנו לתת טיפ לעם ישראל. אני אגיד לכם מה עושים כשיש פסח. אני נותן לכם את הטריק איך לצאת מזה בטובות. כי אף פעם הקדוש ברוך הוא לא מוריד את זה כדי שיהיה חורבן. אולי נגיד את זה ככה. אני חושב שאמרנו את זה. פסח זה זמן של לידה. לידה יש לחץ, בסדר? יש צעקות. אבל זה לא שהמטרה היא חורבן, המטרה היא לידה. אם הלידה לא עוברת בצורה מתוקנת, אז זה זמן מסוכן. אבל אם אתה תופס שהגיע זמן לידה ואתה מצטרף למהלך, אז זה לא זמן של מוות. מי תופס את זה כמוות? מי שתקוע בשלב הקודם. אז הוא חווה שמה שקורה פה עכשיו זה מוות. אבל מישהו בתנועה קדימה, זה לא מוות, הוא חווה, זה לידה. ומי שמתעקש להישאר שם, בשבילו זה חורבן.
בשביליה.
כן, בדיוק. הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? מה זה הנה אנוכי הולך למות? למה אתה חושב שאתה הולך למות? אז יש הרבה הסברים, אבל בהקשר פה, יש עוד פסח, זה כשיעקב אבינו, לא, כשיצחק אומר לעשיו, לך תביא לי מטעמים, ואימא שלו אומרת לו, לך תביא שני גדיי עיזים, אז המדרש אומר, אחד היה לקורבן פסח. אז כל האוויר, מה שקורה שם מסביב למסירת הברכה ליצחק, ליעקב ולא לאסף, זה גם כן קורה בפסח. זה לא סתם, כי מה שמסתובב לנו באוויר פה זה מי הבכור. פסח, אחד מהמשמעות שלו זה הבכורה, מסירת הבכורה. בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג בך בכוריך, והבכורות היו אומרים ללכת, אז לכן תעשה פדיון וכו' וכו'. כן, יש פה איזה עניין של ברור הבכור, אז זה פסח. אבל מי רוצה להיות בכור בכלל? המצרים בעצם תופסים, רגע, כולנו מתים. זאת אומרת, משה רבנו אומר להם, הולך להיות מכת בכורות. אז הם מבינים, השלב הזה של החיים זה מוות, שבמסגרת המוות הזה מתים הבכורות. אבל הסוד שמשה רבנו נשלח להודיע לעם ישראל, זה לא מוות, זה לידה. אם הבכור עושה משהו נכון, הוא לא רק שהוא לא מת, הוא הופך להיות כהן. אבל בשביל המצרי, ההצעה להיות כהן זה למות. בשביל זה צריך להבין מה זה להיות כהן. אבל בשבילו זה חוויה של מה אתה מציע לי? אתה מציע לי למות? אני לא רוצה. למה זה לבחורה? הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבחורה? מי שכהן, הוא מת. אין לו חיים. הוא כאילו, מה? אז תכף נסביר, אבל מתחיל להתבשל, להריח את העניין. אז להבין מה זה כהן, אבל בוא נלך פשוט קודם כל, כהן אין לו נחלה. ואיך אמרו, מיכל הייתה מלמדת בירושלים ערבים ממזרח העיר עברית. אז היא פעם לימדה אותם, זה קטע, היה בטקסטבוק, היה משהו על קומוניזם. אז היא ניסתה להסביר להם מה זה קומוניזם, או לא, סליחה, מה זה קיבוץ, לא זוכר, או זה או זה. אז הם הסתכלו עליה ככה, ערבים אמרו לה, אבל המורה, גבר בלי אוטו ובלי אדמה ובלי בית, הוא לא גבר. אז מה אתה מציע לי, להיות כהן? זה כמו להציע לי למות. מה אתה רוצה, שאני אסתובב, אני אתחנן לאוכל, אני... מה הצעת לי? לקחת אותי מהעולם הזה, אני מת. מה נשאר לי? תשמור את הבכורה לעצמך, בסדר? אז אבל מה שהסוד שהתורה מנסה לגלות לנו זה שהקדוש ברוך הוא מציע לך חיים אמיתיים. בכלל, באופן כללי, גם אם אתם רוצים להבין את זה בימימיות, יש לנו שני חלקים, ובשביל מה שאחד מציעים לו חיים, חלק אחר תופס את זה כחורבן. יש פחד שאם נגיד אני לא אתאכזל מאנשים, אז מה יישאר לי?
פרייר.
לא, אם אני לא אתאכזב. אוקיי, זה דוגמה, אני פרייר. אבל אם אני לא מתאכזב מאנשים, מי שיש לו את זה.
אני לא מצפה.
כן, דהיינו. אז אין קשר, נכון? אז זה כלום. אז כשאומרים לך, תוותר על ההתאכזבות, אז אתה אומר, אז אתה מציע לי למות בשפה רוחנית. אין. אז זה אומר, אין קשר. אם אני לא, איך אמר לי, איתמר מצטט איזה מישהו, דיבר לא לדאוג ולא לזה, אז מישהי בא אמר לו, אבל אם אני לא אדאג ואני לא אתלונן ואני לא אמתו זה, אז מה אני אעשה כל היום? בסדר? אבל למה... כן? זה בטח, זה גם כן קשור לביקורת. אז דהיינו, מה, יש פה איזה אור שיורד, והאור הזה מציע חיים אמיתיים, אבל צריך להבין שיש צד מסוים בבריאה שתופס את זה כחורבן. שמה שנחווה בשביל עם ישראל כלידה, בשביל מצרים זה נחשב כמוות. ושזה אותו אור. זה לא יורד לעולם אור של חורבן. יורד אור מסוים. זה זמן. יש לו סגולה מסוימת. יש לו כוח, יש לו זה. אבל תלוי למי הוא יורד איך. כי הקדוש ברוך הוא לא יורד ועושה חורבן במצרים, הוא פשוט נכנס למצרים. הנה אנוכי יוצא בתוך מצרים. הוא פשוט בא. אז מי שבנוי נכון, זה מרים אותו. מי שלא, זה הורג אותו.
נכנס עוד אור כזה.
הקדוש ברוך הוא פשוט
מתגלה.
זה לא שאתה
בנוי אליו או שאתה מתנפץ.
משהו כזה, כן.
אני חושב שזה גם קשור לנקודה שאתה נמצא בה. וגם זה מתחבר לי עם מה שאז אמרת על יוסף, שיורד למטה, כאילו גם מהאנשים הרחוקים. אני כל כך רחוק, ואתה מביא לי אור שנייה, זה כאילו יפגע בהם האור הזה באיזושהי נקודה.
כן, כי באיזה רמה מסוימת אני מקבל את החיות, נגיד, בוא נסביר את זה קצת בשפה קבל, אבל מה את שקנית איתנו כבר? יש איזה שני שיעורים, את זה, מתחים את האורות שלך, מה את חושבת? אז יש, מה הנקודה? מה זה קליפה? כן, קליפה, מה זה קליפה? זה צורת קיום שמקבלת אורות, אבל בצורה מעוותת. עכשיו, אנחנו רוצים להוציא ניצוץ מהקליפה. מה זאת אומרת? לקחת את החיות, אבל בלי התלבוש את הלא יפה. אבל זה... כל עוד אני שם, וזה מעורבב אצלי, אני לא מבחין. אני לא מבחין מה זה קשר אמיתי ומה זה אכזבה. אני לא מבחין בין זה לזה. זה נראה לי דבר אחד. אז כשאומרים לי, בוא תעזוב את זה, אז אתה לוקח לי את החיות. כי אנחנו לא סתם טיפשים. מי שחי בתוך הקליפה, זה בגלל שהוא מקבל ממנה חיות. והוא לא יסכים לעזוב את זה, אם הוא לא יהיה לו באיזשהו אופן תקווה או ודאות אפילו, שהוא יקבל את החיות הזאת, לא פה. ואם לא, אז מה, אתה חותך לי את הצינור. אז זה מה שהוא מציע להם על ידי הנקודה הזאת של הבכורות ולהיות כהנים, זה באופן כללי מה שהוא מציע לעם ישראל, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.
אבל הוא לא מציע את זה למצרים.
אני חושב שכן.
בעצם זה שהם כאילו יפעלו, ייתנו להם ללכת או...
לא, אני אפילו יותר מרחיק לכת. בואו, תצטרפו. תהיו. בשביל מה הקדוש ברוך הוא הולך להגיד להם שעוד מעט יש מכת בכורות? בשביל לשחוט אותם. זה כל הזמן, אנחנו נראה לנו לכתחילה שהקדוש ברוך הוא רוצה חורבן. אני... מהרבה לימוד, אבל זה עוד לא מצאתי מקור ישיר לדבר הזה, אבל זה די ברור לי מעוד מקורות אחרים, שתמיד ההצעה היא, בוא תהיה גם אתה, מה, אם אני מספר לך שעומד להיות מכת בכורות, זה תמיד כדי להגיד לך בוא תמנע את זה. אנחנו פשוט קוראים את זה כאילו הוא אומר להם את זה כדי שזה יקרה, אבל בשביל מה אתה מספר לי? אני מספר לך את זה כדי שתעצור את זה. דהיינו, אם אתה עכשיו יודע שזה עומד לקרות, אז אולי תעשה משהו כדי שכשתבוא מכת בכורות אתה, למשל, תעשה גם אתה קורבן פסח, תעשה ברית מילה, תעשה, תלך תגיד לעם ישראל מה עושים כדי למנוע את זה. אבל מה בן אדם מבין? הוא אומר, ככה אתה איתי? אין בעיה. בסדר? ככה זה מה שיבוא? לא. אז אתה נאחז. בסוף זה בא. אבל מציעים לך תמיד את ההזמנה. עוד מעט זה יבוא, אז תעשה את הסיבוב. איפה אני רואה את זה? במבול. כתוב שנוח בנה טבע 120 שנה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, קח 120 שנה, תבנה את הטבע. חותך את העצים, הוא נוטע את העצים. אמרו לו, מה אתה עושה? עוד מעט יבוא מבול, וכל העולם יחרב. יאללה, זה טוב. אחרי כמה זמן, הוא גדל עם העצים, משקה אותה, מנסר. למה אתה מנסר? אני בונה טבע, כי עוד מעט יבוא מבול, וזה יחריב את העולם, וכדאי לעשות משהו כזה. יאללה, אתה והשטויות שלך, שמענו עליך. והיא בעיניו כמצחק. בסדר, בעיניהם כמצחק. גם כשלוט מנסה להגיד לחתנים שלו עוד שנייה פה, הוא אומר, הוא לא, מה אתה מדבר? כן, אז קודם כל מסתלבטים עליו. אומרים, מה פתאום? זה לא יקרה, על מה זה, אין פה כלום. כשזה מגיע, הם רוצים להרוג אותו. אבל תמיד המסר נשלח כדי שתעשה סיבוב. אז נוח, מה זה מקביל פה? שהם לוקחים את הקורבן פסח 4 ימים לפני היציאה, כבר לוקחים את השה. בשביל מה? אז יש כמה הסברים, אחד, וזה, להיות גיבורים, להיות מסירות נפש, אבל יש ממד אחר. אתה בעצם נותן זמן למצרים להתעורר. מה הם עושים היהודים האלה, העברים האלה? הם לוקחים, זה, קורבן לפני, למה? קורבן כזה? מה הולך לקרות? כן. אז בעצם כתוב על, שהוא היה בכור. שהוא אמר, תתפללו גם עליי, הייתי גם אני בכור. ככה מסביר רש"י. למה הוא ביקש ממשה, תתפללו גם עליי? מבין שגם הוא בסיפור.
מי?
כן.
שאומר, תברך אותי.
כן.
זהו, זה משהו שממש...
מהמם, נכון? זה מהמם.
זה היה ממש חזק, כי זה גם הזכיר לי, בנוסח, עם יעקב, שהוא נלחם עם האיש כל הלילה, ובבוקר לפני שהוא הולך, הוא אומר לו, תברך אותי. הוא לא עוזב אותו.
כן.
יפה מאוד. בנית לי את השיעור של יום ראשון, אנחנו סגורים. יפה מאוד.
פרעה, כשהוא אומר להם, לכו מפה כבר, הוא אומר, וגם תברך אותי. לכו מפה, אתם, תפכם, הילדים של כולם, וגם תברך אותי. ואני כזה, וואו, איך זה נכנס לשם?
נכון, זה מאוד חזק. אבל אז... אז רק לחזק אותך, לחזק אותך, כי כתוב, ראיתי ב... רבי נחמן, אבל נראה לי זה מובא מהארי, שהשר של מצרים זה השר של עשיו, זה אותו שר.
וואו.
אז זה באמת לא סתם שהוא גם כן זה, אז לצורך העניין, זה אותו גלגול, עוד פעם, okay. עוד פעם צריך שהוא יברך אותו, אם כבר זה, אבל להבין את זה ככה, גם במגדל בבל וגם... תמיד הקדוש ברוך הוא עושה את התנועה הזאת של הדינים, אחרי שהיה הזדמנות שזה לא יהיה. דהיינו, מצרים לכתחילה, אם הם היו עובדים כמו שצריך, הם היו יכולים למלא את תפקידם בצורה מתוקנת, ולא היו צריכים להיות הממלכה שתיזכר לדורות בתור הרשעים שניסו להחריב את ישראל והחבצנו להם על הראש. זה לא לכתחילה. זה מכיוון שמצרים בחרו כמו שבחרו, אז זה הסיפור שיש לנו. אבל אם הם היו בוחרים אחרת, אז היה לנו סיפור אחר. הסיפור של מצרים שמצטרפים למהלך ומסכימים לקבל, או שהם ממלאים את תפקידם כבכור. תועבת מצרים כל רועי צאן, נכון? ומצרים היו עובדי אדמה. זה קין. אז כבר היה לנו סיפור כזה. הסיפור בין קין לאבל, וכתוב שפרעה היה אחד מהתגלגל בתוכו חלק מנשמת קין, אז זה אותו עניין. אבל אם הוא היה... בעצם מעבירים פה את הבכורה לישראל בגלל כישלון מצרים שהציעו להם אחרת. אפילו אם אנחנו הולכים עם זה נועה, אז גם יצחק חשב שצריך לברך את עשיו, שהוא היה הבכור. זאת אומרת, יש איזה מישהו בשמיים שחושב שאולי עדיין כדאי לברך את מצרים.
נשמע כאילו מאוד פשוט. פשוט לראות סימנים וללכת עליהם.
נכון, נכון.
יאללה.
זה לא פשוט, אבל בוא... קודם כל זה כן. בוא דווקא זה כן פשוט. העומס הוא מסובך. אבל זה הוא פשוט. אבל מה שהרחמנות בזה זה שבסדר.
לא, למה זה לא פשוט? כי יש הסתר פנים.
גם כשאין הסתר פנים אתה לא מקשיב, כשדופקים לך על הראש ואומרים לך, היי, אבל בסדר, נכון, תמיד יש לך את הנקודה של הבחירה. וכתוב פה ברבי נחמן, אם אתם רוצים לראות, אולי זה בפרשה הקודמת, טוב, אני אתן לכם את זה בעל פה.
שנים אומרים לנו, כאילו,
כן, שמענו,
שנים אומרים לנו המשיח. כאילו, אנשים
שרחוקים,
כאילו, מה,
מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
אז בהקשר של מה שאת אומרת, רבי נתן מביא, אני חושב, או בפרשה הזאת או בקודמת, הוא אומר שלקדוש ברוך הוא מאוד חשוב שיהיה בחירה. ולכן תמיד הוא נותן כוח גדול להפוך, שיראה לך שהסימנים אפשר להבין אותם אחרת לגמרי. זה חלק מהמשחק. לכן תמיד יש חרטומים שיודעים לעשות אותו נס בדיוק, ולהגיד לך, לא, אפשר להסביר את זה גם לגמרי, אחרת כל הסיפור שלך והכל בסדר. כי אם לא, הוא גונב להם את הבחירה. זה חייב שיהיה לך את הפרעונים, שהם אומרים לך, משה מבלבל את המוח, וזה סתם, גם אנחנו יודעים לעשות כישופים, ויש את משה שבא להגיד את זה, ואתה צריך לבחור.
מעניין שאז זה הכישופים, היום זה כאילו המדע.
כן.
כאילו בעמדה של הכישופים. כאילו המדע יכול להסביר הכל בצורה אחרת ש...
ובנפש, זה ספק מתמיד שאולי תמיד אפשר להבין אחרת את מה שהבנתי.
בגלל זה לא פשוט.
כי כדי לצאת... אתה צריך ודאות, נכון? אז יש קול שמך, כן, אבל מי אמר שזה נכון? תראה, אפשר גם להבין אחרת לגמרי.
כן, זה גם בחירה באיזה צד להיות. כאילו, אם גם זה עושה כישופים, גם זה עושה כישופים, זה ממש לבחור באיזה זווית אני רואה את זה.
כאילו, הכל מוביל לזה שבסופו של דבר יש פה איזה מין אחריות. החלטה שהיא לאו דווקא שכל. זאת אומרת, צריך להיות פה סוויץ'.
בחירה.
בחירה שהיא אפילו לפעמים לא הדבר הכי הגיוני והכי זה. משהו, איזה נטיית לב.
כן, זה בחירה. והבחירה, אנחנו לפעמים רוצים לבחור בצורה שיבטיחו לנו שצדקנו בבחירה. אז אתה נשאר עד שכאילו יהיה לך הוכחה מוחלטת שאתה צודק, אבל אז זה עוקץ את כל העניין של הבחירה. הבחירה זה שאתה תחליט, שאתה לא בטוח שאתה צודק. אחר כך זה כבר לא מעניין.
אפילו הטבלאות תמיד יראו לך איזה איזון.
כן, אבל למה אנחנו מתעכבים? כי אנחנו אומרים, חכה, אם אני חכה פה מספיק, יתנו לי נתונים כאלה שכבר אין אימור. אין יציאת מצרים בלי אימור. זה לא... אז רגע, אז אתה... לא. בדווקא, זה צריך להיות באמונה. באמונה זה אימור. אימור, שאתה לא בטוח. אולי באמת הם צודקים הפרעונים. אולי אני סתם הולך להחריב את עצמי במדבר.
אז בעצם אתה אומר תמיד להחליט.
להחליט את ההחלטה הנכונה.
להחליט. כי אם את מחכת, כי לכאורה רוצה סימנים, אבל זה לא...
נכון. זה הצורה המקולקלת. דיברנו על זה פעם, הצורה המקולקלת של שימוש בסימנים, שאתה מנסה שהסימנים יהיו במקום הבחירה, במקום הרצון שלך. ואז הסימנים הופכים להיות עבודה זרה. הסימנים הם כאילו אמורים להחליף לך את הבחירה, שיהיו מספיק סימנים שיגידו לך שוודאות, ואז אני אבחר. אז, ואז אז, הפכת את כל הסיפור של הסימנים. סימנים אף פעם לא מחליפים רצון. כי נגיד, אם אתה לא סגור על עצמך, אז הסימנים יוכיחו לך את הספקנות שלך. אז קודם כל רצון, אחר כך סימנים. לא סימנים קובעים את הרצון. אלא אני בא למציאות עם רצון, ועכשיו הסימנים הם מסבירים לי איך להוציא לפועל ואיפה בדיוק הרצון. אז יופי, אז יש הקשבה לסימנים. אבל מי שמשאיר את הרצון בחוץ, הוא בעצם עשה שהסימנים כביכול קובעים לו. אתה ויתרת על הקיום שלך, אתה אמרת, המציאות תחליט. בוא נראה מה יקרה, ואז כאילו כבר, זה כבר יקבע לי. זה כבר יקבע לי, אני בחרתי להוציא את הבחירה מהסיפור, ביטלתי את עצמי כאילו להתרחשויות. כן, עובדי כוכבים ומזלות. מה זה עובדי כוכבים ומזלות? זה לא שאין כוכבים ומזלות, אבל שאתה מעל המזלות, לא מתחת למזלות, אתה לא מתבטל לסימנים. אתה פה, ויש, בסדר, יש כוכבים ומזלות, יש, וצריך לי, אפילו הסנהדרין למדו את זה, וידעו את כל השטיקים, וזה, אבל זה לא במקום בחירה, כשאני לא יודע מה לעשות, אז הסימנים יחליטו לי.
נפתח איזה קלף.
עכשיו, בהקשר הזה, היה לי חידוש נפלא בזכות הרשב"ם, הוא לא בדיוק אמר את זה ככה, אבל למה הקדוש ברוך הוא צריך לשבור את הפסילים של מצרים ביציאה? מה, אתה רוצה להראות להם מה זה? יש את הגבר, כאילו זה, נשבור את הפסילים, תראה, אני יותר חזק, מה העניין? היה לי חידוש נפלא, ממש שמחתי מזה. למה הם תקועים שם? בגלל הפסילים שלהם, בגלל שהם נחזים בזה שזה מחזיק אותם. אז הוא רוצה לעזור להם לצאת. המתנה הכי טובה שהוא יכול, לפרק להם את האחיזות שלהם. ישבור להם את הפסילים, הם ימסו, אבל אתה תראה, אתה רואה שאין לך מה להחזיק על זה, אז אולי אתה תסכים לצאת. לחיים אמיתיים, כל עוד הפסילים האלה קיימים, אז אתה יכול לסמוך עליהם. אז למה שאני אצא לאנשהו?
אתה לא יכול לשבור עליהם שם פסילים?
השם יכול. הוא אומר, אני שובר להם פסילים, זה לא אתה זה. חוץ מזה שבעדינות, בעדינות, לפעמים אתה עושה את זה. כמובן שזה מסוכן, וזה מהלך צריך להיזהר מיהירות וכל מיזה, אבל לפעמים, כן, אתה צריך...
פסילים בנפש.
אתה יכול אבל לעשות את זה. כאילו, אתה לא, אתה... איך כל אדם שהוא מלמד, או שהוא מורד דרך, או אימא, או זה, איך אתה עוזר לאדם להתקדם? ברור שבאמת בסוף זה התהליך שלו, אבל במסגרת העזרה לפעמים צריך או לעזור, או להראות לו, או אפילו לפעמים קצת לשבור את הפסילים בעצמך, כדי לעזור לו להשתחרר. לא בגלל שאתה זה, אבל ברור שיש את הצד של... אני אשבור את הפסילים כדי להראות שאני גבר, ששלי יותר חזק. אז זו הצורה המקולקלת של שבירת פסילים. אבל יש מימד ש... אני חושב כל לימוד, או כל אימון, או כל ריקוד, יש נקודה שבה אתה עוזר לבן אדם להתערר מההרגל שלו. הוא מאבד את זה. נגיד בגמרא או בזה, זה הרבה פעמים זה הקושיות שאתה אומר משהו אחד, אז מראים לך בדיוק הפוך. רגע, חשבתי שזה בטוח, ואז יש פתח לחידוש. טוב, אז מה הוא מנסה לגלות להם סוד? אותו דבר עם יצחק. יצחק חושב שראויה הברכה לעשו, אז הוא אומר לו, בוא אני אסביר לך מה אתה צריך לעשות כדי לקבל את הבחורה, כי הוא יודע שעשו לא מתוקן לגמרי, אז הוא אומר לו, בוא, לך תביא לי מתנים, תעשה את זה ככה, תעשה את זה ככה, תעשה את זה ככה, וזה תזכה לבחורה. ומה הוא אומר לו? תביא לי אוכל.
כדי שלבבי ירצה אותך, הוא גם אומר לו...
נכון, בעבור תברכני נפשך.
כדי שהרצון שלי יתעורר לתת לך.
כן. אז מה הוא אומר לו בעצם? לך תביא לי אוכל. כי כשאתה אומר לעצמך, טוב, הנה, הקדוש ברוך הוא מגלה לעם ישראל את הסוד הגדול, איך להינצל ממכת בכורות ולצאת כהנים ממצרים במקום שחוטים. מה הוא אומר להם לעשות? חפלה. כן. אוכל. מה האוכל עכשיו? מה זה קשור? תגיד לי, תעשה מדיטציה, תגיד לי, שבו, תעשו קבוצת ימימה, תגיד, מה עכשיו? אוכל. שב, תאכל אותו ככה, איך תהיה לבוש, איך תעמוד כשאתה אוכל, אל תשבור את העצמות ומצות. כן, אתם איזה...
מה תעשה עם השאריות?
כן.
כל.
שאלה תורה, את אומרת.
למה לא עושים פסח ככה?
ויש כאלה שעושים.
יש הוראות מדויקות.
יש כאלה שעושים.
אתה אמור פשוט לקחת כבש ולהתחיל לאכול אותו מהלילה עד הבוקר.
כן, כי רב יש שעושים.
מה כל
השומרונים וה...
מכות עם הבצל, זה לא פשוט. לא, ברצינות, אחי. ועוד אומרים לך, אחד לאחד, זה לא, כמעט לא נתון לפרשנות. ככה תעשה לדורותיכם. לא מבין, שאלתי את זה 1,000 פעמים. לאף אחד את שוב.
רגע, בבית מידה שעושים ככה?
כן, יש קורבן פסח.
זה לא מותנה בבית המקדש.
בסדר, זו שאלה אחרת, אבל קודם כל לכתחיל, אתה צודק. קודם כל צריך לתפוס שזה פסח. מה שיש לנו עכשיו, זה חיקוי מאוד מאוד דליל של פסח. פסח זה אנשים עולים לירושלים, ואתה רואה מסביב על ההרים, מנגינות, מדורות, ואנשים אוכלים כבש. זה מה שקורה, לא אורגני.
זה ככה הייתי מחכה לפסח.
זה, אבל על הבא זה... כן, עכשיו בואו נגיע לעניין אדם, בסדר? הוא לא רק... אז אפשר להרחיב בזה עוד הרבה, אנחנו רק ניתן ניצוץ קטן. קודם כל תורה י' ז', מי שרוצה לקרוא בליקוטי מוהר"ן, ואם אנחנו בענייני גלגולים וסגירת פינות, הנפילה הגדולה של אדם הראשון הייתה במה? באוכל. אנחנו לא תופסים את זה כחלק מהמהלך הרוחני כל כך.
אמר לי שזה
ענבים. אחת הדעות, כן? לא. בוא נגיד, הדעות, תפוח זה יותר דחוק, מאיפה זה בא שחושבים שזה תפוח, זה יותר משלגיה. אבל, לא, יש כמה דעות, זה קשור תכף למה שנדבר. תאנה, תפוח, לא תפוח, ענבים, שזה דיינו היה יין בעצם.
חיטה.
חיטה, אתרוג.
מה חיטה?
כן, חיטה. אחת הדעות שיצא דעת היה חיטה. לחם.
כל זה בשביל
חיטה. מה מפתת בזה?
שזה דעת.
זה גם, אבל זה פרנסה. מוציא לחם מן הארץ. כל פעם שאנחנו בשבת עושים קידוש על חלות, אנחנו אוכלים פעמיים את הדעת. פעם אחת את היין, אתה שותה בכיף מעץ הדעת, ופעם שנייה זה החלות. ואם אני יכול לתת לכם קצת, ש... טוב, זה יותר מדי פיסוק. אבל דיברנו קצת מענייני הפרנסה, שהנקודה של הלחם, זה המוציא לחם מן הארץ, זה האוכל והפרנסה שלך, ושם רוב העבודות זרות קשורות לקשר הלא מבורר שלך עם השגת הפרנסה והאוכל. בסדר? הלחץ, מי עושה, מה עושה, מאיפה יהיה לי, מה יהיה לי, מי מנהל, מה אני צריך לעשות בשביל להשיג לחם. אז הלחם זה דווקא מה שיכול, הלחץ שלך, הלחם, ואיך אתה אוכל אותו ולמה, זה יכול להיות המקור להרבה מהקלקולים שלך. אבל באופן כללי, אכילה זה עבודה רוחנית לא פחות, אם לא יותר, מכל מה שרובנו תופסים כזה, שבכלל זה הפתעה בשבילנו שהוא מדבר על אוכל, זה בגלל שאנחנו מאוד מנותקים, ואנחנו תופסים שיש כל מיני מדיטציות, ויש אוכל שזה לא עסק רוחני. זה עכשיו אני אוכל. אבל הוא אומר, לא, לא, לא. דווקא אתה רוצה להבין מה זה כהן, מה זה, מה מציל אתכם במכת בכורות, דווקא אנחנו מדבר על האוכל. הארי הקדוש אמר לרבי חיים ויטל, אם אתה רוצה השגה של רוח הקודש, הדבר שאתה הכי צריך להתעסק איתו, זה הברכות שלך. על האוכל.
גם תכף נראה לי, כאילו רוב העבודה של הכהנים היא לא הייתה זה.
היה גם, כן.
לא, כאילו קורבנות, נראית לחם הפנים, כל ההתעסקות הזאת.
כן, כן.
אתם לא כזה שרים כל היום.
אז זה בהכללה, מי שרוצה לראות תורה י' זין, הוא מדבר על שתיקון האכילה זה תיקון המזבח, וגם האכילה יוצר עבודות זרות, אז זה לא סתם, זה עניין גדול למה דווקא הוא אוכל. אבל רציתי לדבר על הנקודה של הדם. אי אפשר יש שם אוכל ויש שם דם. ובדמי חיי, אנחנו אומרים, זה מצטטים את ה... לידה, כידוע, יש דם. בברית מילה, יש דם. בקורבן פסח, יש דם. עכשיו, יש שתי אפשרויות. יש דם של מוות, ויש דם של חיים. אבל, אתה לא יכול להתחמק שבפסח יש דם. בואו לתפוס את זה. הוא אומר להם, תשמע, ברור שיש פה דם. אבל אני רוצה ללמד אותך את סוד הדם המתוקן, שהוא מרים לחיים. ולא שיהיה מרחץ דמים. בסדר? אבל יש...
אבל למה דווקא ביציאה רוצה
לדעת? שמה?
כולם דווקא ברגע הזה פתאום מאוד חשוב
ללמד את ה... את איזה עניין?
את העניין של כאילו איך לעשות את זה בצורה נכונה, כאילו את התיקון
של הדמים.
של הדמים, כן. אני לא מספיק מבינה מה זה אומר.
כן, ובעמידה, וכאילו אוכלים עם הנעליים ועם הבגדים, הכל כזה...
כאילו למה אולי תצאו אחרי זה, נגיד לך איך באמת להיות עם קדוש, אחרי זה בנחץ, זה...
כן, אז אפשר הרבה הסברים, אבל הדבר המרכזי שכדאי לדבר זה הקשר לעקדת יצחק. זה גם סיפור דומה. אתה לוקח את בנך בחוריך, ואתה מעלה אותו להר, ואין בנך בחוריך. לכאורה מכת בחורות, לכתחילה. זה קצת שנראה את זה. בסדר? זאת אומרת, מה שקורה בעקדת יצחק זה הקדמה למכת בכורות. קח את הבן הבכור שלך, אבל מה שצריך להבין, אולי זה מה שאני רוצה לעורר אותנו, אנחנו מאוד מזועזעים מהרעיון של עקדת יצחק. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יגיד לזה, תיקח את הבן הבכור שלך. בסדר, אחר כך הוא אומר לו, אל תערוג אותו, אבל מה אהבה אמינה בכלל? למה בכלל עולה על דעתו שהניסיון הוא כזה? מה שאני רוצה להגיד זה שזה לא סתם. שזה לא סתם הוא אומר לו דווקא את זה. שיש עניין שכביכול הבכור צריך למסור את עצמו. זה נקרא לזה בשפה אחרת, מסירות נפש. מסירות נפש זה חלק מהותי מהתנועה שלנו, וזה מסירות נפש זה דמים. למשל, גם לתת צדקה, אם אנחנו רוצים רגע לעדן את זה, גם לתת צדקה זה מסירות נפש. אתה עזדת על זה, מסרת את החיים שלך בשביל לקבל כסף, ועכשיו אתה נותן אותו, זה מסירות נפש. אז התנועה הזאת של היציאה חייבת לבוא עם רמה מסוימת של מסירות נפש. חייבים ללכת לזה, אבל לתפוס את המנגינה הזאת שאנחנו, מי זה אנחנו? תלוי מי עוד פעם, אני וחברי הדיני הנפש, מחפשים את העגול הזה, אבל יש נקודה לתפוס, יש. אתה לא יכול להתחמק מאיזה מין, נגיד, אני רוצה... להיות מדויק וקרוב וזה, ואני רוצה גם שכולם יאהבו אותי. וגם שהכל יהיה בסדר, וגם אני אחליט החלטה גדולה, וכולם יהיו מבסוטים, ולא... זה לא הולך, יש מסירות נפש כזאת של אני מוכן גם שלא. אני מוכן שלא יהיה, אני מוכן לאבד משהו. זה לא שלכתחילה הרצון הוא באובדן, אבל יש את הדבר הזה, שאם תלך איתו קצת רחוק, זה דם, זה שפיכות דמים. אתה מאבד משהו שחשוב לך, מאבד זה, אבל זה לא מטרה. זה לא מטרה, כי יש מי שבמנגינה הזאת של פרעה, הוא כבר תופס שזה מטרה לאבד. זה לא מטרה לאבד, המטרה היא לשחרר משהו, לנקות את הדמים הרעים. יש זה, יש בתוך הדמים תערוב את דמים רעים, דמי טהרה, דמי טומאה, צריך לנקות את הדמים הרעים, זה בתוך הדם. אז זה לא מובחן לנו, אבל זה מה שצריך להימסר. אז בתוך התהליך הזה שיצחק עולה למעלה, הוא חוזר אחר. הוא בכל זאת, הוא עברת גם אם הוא לא מת בפועל, וזה לא המטרה. המטרה היא שיצחק יחיה. כי יצחק לפני זה הוא לא חי. הוא לא בן בכור חי, אמיתי. הוא עוד לא של אברהם. אבל בתהליך אל ההר, זה דיברנו מזה הרבה, אז זה נראה שהוא הולך למות. זה החוויה שלו. אז הוא כאילו, אבל הוא מת מבחינה רוחנית. הוא עובר איזה תהליך של הזדקחות מהדמים הרעים. אבל, ומה קורה שם למעלה? מה בסוף? במקום שיקחו את יצחק? קורבן פסח. כן, איי, אבל זה אותו עניין. אז קורבן פסח, אומרים לו, תקח קורבן פסח במקום התנועה הזאת. וזה, מה שקורה פה זה גם עקדת יצחק. כן, הוא מביא איזה מדרש, וראיתי את הדם. מה זה וראיתי את הדם? אתה לא רואה. אבל הוא אומר, אלא רואה אני דם עקדת יצחק אביכם, שנאמר, ויקרא שם המקום ההוא השם יראה. בעקדת יצחק אומרים, השם יראה, ופה הוא אומר, עכשיו אני אראה את הדם שכביכול היה בעקדה.
כאילו הופך את זה למהות.
את מה?
את המעבר, את הסף הזה, שאתה כאילו חווה כמו מוות שמגדיל אותך בעצם, אז עובר אל הצון שאתה, כאילו אתה שוחט, זה גם כזה מזעזע באיזשהו אופן, אבל זה כבר, כאילו הסמל של הדבר, אתה כאילו חווה את אותו דבר, אבל דרך המהות שלך.
כן.
ולא על ידי העברת בחורות באש, לא, שדרך אגב, שזה מה שעשו העמים.
כן.
סביבה, אחד הדברים שמדברים עליהם בכל מיני פרשות יותר מתקדמות, זה שהעמים מסביב היו כן מעבירים את ה, היו הורגים את הבכורות שלהם.
כן, כן, כן.
ופה דווקא האל רחום וחנון הוא כאילו, אתה כן עובר את התהליך הזה, אבל
כן, אבל זה מה שאתה אומר בדיוק. יש נקודה, אתה לא יכול לברוח מזה שיש את התהליך הזה של השחרור. יש פה איזו בחינה של דמים. פה בחינה של מסירות נפש, וזה חלק מהתהליך, אבל הוא לא תהליך של השחתה. והחוויה לפני זה, זה, אתה מציע לי להיות כהן, אתה מציע לי מסירות נפש, אז בעצם אתה אומר לי למות, אז תעזוב אותי, תן לי פה להחזיק חזק עד מכת בכורות, ואחרי זה אני אלך, גם ככה אני הולך. אבל הסוד של מה שהקדוש ברוך הוא מנסה ללחוש לנו, זה אז סוף סוף יהיה לך חיים אמיתיים. מה זאת אומרת?
יש אחיזות, יש דברים, אבל מה זה דמים רעים? כאילו מה זה, מה ההבדל בין הפסידים שהם היו צריכים לתת לבין הדמים הרעים? כאילו, הם היו צריכים להתנתק מכל מיני דברים, כאילו מפסידים, מדמים רעים. מה ההבדל? ואני לא יודעת כאילו רק על בני ישראל, אני חושבת על התהליך של יציאה של נפש. אז מה, איזה אחיזות אני יכולה להבין, כי כאילו מדברים על זה הרבה היום, אחיזות. מה זה דמים רעים?
מה זה דמים רעים? תביא לנו דמים טובים.
אפשר,
א', צריך לומר שאני לא לגמרי, זאת אומרת, זה אני יותר מריח. למה? בגלל שבאמת כל הנושא של הפיזיקה של הדברים, ממש, דמים, זה עוד משהו שאני הולך ולאט לאט תופס אותו, כי אנחנו רחוקים מזה, הכל אצלנו מופשט, ולכן אנחנו מסתבכים עם זה, כי זה נורא ארצי.
כן.
אבל אדרבה, זה מה שאנחנו צריכים להיזכר בממד הארצי דווקא, שזה גם ממש בדמים, זה ממש דם, זה לא רק רעיון האחיזות, אלא זה יורד עד לחומר ממש. בסדר? אבל אני לא יודע, אבל אם אני הולך לאדם הוא הנפש, אז זה בעצם דומה, כי לפי מה שרבי נחמן מתאר, הנקודה הזאת למשל שאתה עובר ביזיון, אז יוצא לך אדם מהפנים, אתה מלבין פני חברו, אתה עובר הלבנה של הפנים, אז אתה עובר תהליך ממש בדם, שבו למשל הכבוד שלך, האגו שלך, זה בא מהדמים הרעים, זה בא מהכבד, זה בא ממש מהגוף. של יש את הנקודה שבדם הוא הנפש, בכל החיות, בכל הזה, שם נאחזים באמת גם החלקים השבורים שלך.
אז זה החלקים
השבורים
אולי? זה החלקים השבורים?
שהדם הוא הנפש, אז מצד אחד זה החיות הכי בסיסית והכי שורשית, אבל שם יש גם דמים רעים. מכל מיני סיבות, תשתלשל שגם בדמים שלך, שזה יש פסולת, יש דמים רעים שהם מביאים לך גם שעולה לך אדם לראש, בסדר? בלשון שלנו, זה ממש בדם. יש לך דפיקות לב פתאום, מאיפה, הכעס. זה קורה ממש בפיזי. נגיד, אני לאחרונה רק התחלתי יותר להבחין ממש בתור, שיש מרכיבים מסוימים שממש מפעילים לי חלקי גוף פנימיים. ולהתחיל לראות איך הם משחררים את זה. זה בדם. זה לא... אין הפרדה ממשית בין הזה הזה. יש כמו נגיד מידות רעות שהן באות לך מאדם.
לימים יש חלק כזה שהיא מדברת ממש על הדיבור, ושדיבור שהוא בא ממקום של מהות ודיוק ושהוא טהור, ממש יש לו כוח לנקות את הדם. כאילו ממש מחלק את זה לחלקים, לכבד. ודיבור שהוא כאילו, כשהוא דיבר, הוא ממש יכול לעשות מחלות. הוא דבר את שני הכיוונים.
דם מזדקף, ודיבור... ודם שהוא מזדקף בגוף, והדיבור גם מזדקף.
אין.
אז...
אני יכולה להציף עוד איזה משהו, ש... יש איזה... הרבה פעמים אני מרגישה שהגוף יודע הכי ראשון, כאילו הוא יודע דברים ראשון, בסופו של דבר שאני חושבת כמו מחלות, כמו אני דברים כזה, כאילו צריכים לבוא אלינו, אבל בכלל יש משהו בגוף שהוא יודע ראשון, משהו בגדים ממש מהר דברים.
ואנחנו כאילו לא מקשיבים לו?
והרבה פעמים כאילו, בגלל שאני מתכוונת שבגלל שיש איזה חוסר ציבור,
זה עוד צעד, זה בדיוק. מצד אחד היום, אנחנו ברומנטיקה של השיבה אל הגוף. הגוף יודע, ותקשיב לגוף וזה וזה. אבל יש משהו בתורה שהוא מחזיר אותך לרומנטיקה הזאת, ויחד עם זה אומר לך, אבל אל תתעלם שיש פסולת בגוף. גם. ברית מילה, זה ברית מילה, זה אורלה שבגוף. יש אורלת הלב, וזה, ויש דמים רעים, וזאת אומרת, מצד אחד, באמת, יש לו כוחות גדולים, של חיבור, של אפילו, כן, שם העוצמות הכי גדולות, אבל שם גם הדמים הרעים. אז זה לא הכל או כלום, או שאני מנותק מהגוף שחלטן, או שאני חוזר להיות, בסדר, שמניזם נטו, שיורד אל הגוף, אבל בלי בכלל בקרה שיש דמים רעים גם בגוף. זה לא שכל דבר שמגיע מהגוף הוא זה.
זה כמו להקשיב לסימנים, אני קצת כאילו מזכיר את זה כזה. כי אני חייב שיהיה לי גם... עוד משהו, חוץ מרק להקשיב.
אתה אמור להתגבר וגם לפעול.
כן, ההתגברות, הבירור, המסירה.
שמעבר לטבע.
זאת אומרת, זה לא זורם. אולי נגיד ככה, למה אנחנו מתבאסים על זה קצת חלקנו, זה לא זורם.
לא ניו אייג'י.
כן, זה לא זורם. היציאה יש בצד של התגברות, של מסירות, של... כזה. עכשיו, יש עוד משהו שצריך לומר. אני עוד מתחיל עם זה, בסדר, אבל אני רואה את זה דרך האכילה. אני עם הקבוצה בירושלים, אנחנו עובדים על עניין האכילה, אז את, בעצם כשאתה מתחיל לעבוד על עניין האכילה, אתה רואה שלכתחילה, היחס שלך לאכילה הוא די מזלזל, לא מרשים, ביחס למה שיכול להיות היחס לאכילה... כמו שלמשל הוא מציע שם בתורה, שאתה יכול ממש לבנות את הדעת שלך דרך כלל, לבנות מזבח, לעלות ניצוצות, אתה יכול לעשות דברים מופלאים, קורים דברים מופלאים, ויכול להיות לך חיבור עם הקדוש ברוך הוא, שאין בשום מקום אחר, כשאתה אוכל. ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה, אומר רבי נחמן, בזמן שאתה אוכל. ואנחנו לא רק שאנחנו לא מצפים לזה בכלל, ואנחנו גם די... מזלזלים במקום הזה. אז כדי שאתה תוכל בכלל להבין את זה, אתה צריך ליצור קשר מחודש עם מה זה בשבילך לאכול. זה אחד. אז בהקשר של הקורבנות, יש עוד נושא של המוות. היחס למוות, שכל מה שאמרנו, אנחנו... זה כי מוות לכתחילה אצלנו זה גרוע. אין לנו כמעט בתרבות המערבית, יש לנו כמעט פאניקה מהמוות, ואין לנו תפיסה שכדאי להיזכר בה קצת, שכשאתה מת אתה לא זוכר ללון, אתה לא נגמרת, כשאתה מת אתה נפרד מהגוף שלך, ואתה חוזר לצור מפצרתך, והולך לפגוש בשמחה את הקדוש בחוף, אתה באוז, כי, אתה מבין, שורב, מה זה מוות בשבילך בכלל, איך אתה תופס את זה? אנחנו מלאי פאניקה, זה ישר רע. זה לא רק רע. זאת אומרת, מצד אחד, מוות זה אבי אבות האטומה. בסדר? מצד שני. נכון. אז אנחנו רוצים לשחק את המסר הכפול הזה. לא, כי הם עוד קורבנות בכל זאת. אז יש מימד מצד אחד, שזה טוב שאתה תופס שקדושת החיים ולא קדושת המוות. בסדר? אבל עובדי עבודה זרה הרבה פעמים מזכירים לנו משהו. שכדאי שלפחות נזכור חלק ממנו. למשל, שיש עובדי עבודות זרות, שבכלל זה הלל ללכת. אדרבה, רק תיקח אותי מפה. סגרנו את הבסטה, אני חוזר להתייחד איתך. פה למטה אני רחוק, אני בגלות. תן לי לחזור להתייחד. אז זה הרבה יותר... בסדר, הוליסטי. כן?
זה גם בתקל של האכילה, אבל...
לא, זה שני עניינים, כי יש לנו פה קודם כל, כדי להתחיל להתחבר לנקודה של קורבן פסח וזה, אז זה נראה לי מוזר, כי בשבילי לאכול זה לא בגדיל. רגע, זה הסוד הגדול לצאת מצרים? לאכול? זה מעורר אותנו לבדוק שאנחנו לא תופסים איזה אור גדול זה לאכול. טוב, אוכלים, נו, מה?
זאת אומרת, זה שזה קיים בנקודת... על ציר הזמן, ושם בנקודה הזאת, אז כאילו, אז האוכל זה מה שצריך לתת, לשים עליו דגש, זה מה
שאתה אומר? אם אתה תסתכל, אתה תראה שזה, כל התורה יש את זה. זה שאנחנו לא מבינים, זה מעורר אותי לשים לב שיש לי פער עם ענייני האוכל. כי אחרת היה לי מאוד ברור, אפילו אני הייתי חושב על זה קודם, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אני יודע מה הסוד להוציא את זה, תן להם משהו לאכול. זה שאני לא אומר את זה בצורה טבעית, זה אומר שיש איזה פער.
יש עניין.
לא, אבל מה זה ענייני האוכל?
אז רגע, בוא נסיים את ענייני...
אני חושב על משהו אחר שאתה אומר על זה. וגם הקטע
של המוות, אומרים שזה כאילו שתי ימים הכי מושרים של האדם, זה ביום המוות, לא?
אז תשמעו, הייתי בפטירה של הרב שלמה בן נעים, זה לא? הייתי ב... והילדים שלו ישבו ושרו שירי שבת. מסביב למיטה. אחד הרגעים הכי קדושים שהייתי פה.
הוא צדיק, הוא מתחתן.
כן, הצדיק במובן הזה שבן אדם שיש לו שלמות עם החיים שלו, הוא לא בפאניקה מהמוות. זה בסדר, זה חלק מהמעגל. לפחות כל אנחנו תחת גזירת אדם ראשון. אז באותו מובן של לשחוט בהמה, אין לנו שום התחלה של תפיסה שיכול להיות זה לא שחיטה אכזרית ומזעזעת. זה אנחנו, אין עוד בכלל קצה קצהו של מאיפה להיאחז בזה שקורבן זה אולי משהו עם אור קדוש. דם, לשחוט, להרוג, זה רק רע. כי אנחנו בפניקה מכל סוגיית, אין דבר כזה מוות קדוש. אין, לא, בכלל לא בספרות שלנו.
שעושה
את
הטובה
הכי גדולה. אני לא רוצה לקפוץ לשם עם השכל, אבל בוא נתחבר רגע לסוגיית האכילה, נחזור רגע לאכילה.
יש אפילו ברכה על זה, שאתה משחרר את הנשמה של
ה... אז כשאתה אוכל, בוא נחזור רגע לאכילה. אני ראיתי שהרבה מאיתנו תופסים את זה כמעשה נצלני. אני לאחרונה ראיתי סרטים מזעזעים על תעשיית הבשר וזה, אבל בקיצוניות של זה, ארגוני האנטי בשר וזה, הם תופסים שהם שודדים כשהם לוקחים חלב מפרה. זה נצלני. למה אתה תופס את זה כנצלני? מה זה אומר על התפיסה שלך את עצמך ועל לאכול? זה מרושע ממש. לקחת ממישהו משהו כדי לאכול, ככה אתה תופס את האכילה שלך. שאתה לוקח ממישהו. זה ככה אתה מסתכל על האכילה שלך. אבל אם אתה, וואו, תראה, אני, תנסו רק את הדבר הזה, אבל זה צריך להתמיד עם זה קצת עד שזה נכנס למערכת, אני, חתיכת דבר, אור קדוש ונפלא, צלם אלוקים בעולם. עכשיו הדבר הזה מחיה אותי, וביחד אני עושה את כל הדברים הנפלאים והקדושים והחיים המופלאים והאור שאני מפיץ בעולם. איזה כיף לו, ואיזה זכות, שאני אוכל עכשיו את התפוח הזה. זה כל... על מה אתה מדבר? תראה, כי... שמישהו יתבזבז בשבילי, זה... תבין מה אני אומר? זה... כשאתה רגע מחזיר את התדר, אני... תפיסה הפנימית שלך, מה קורה עכשיו בזמן האכילה? אני צלם אלוקים. בתוך התפוח הזה יש... אורות נפלאים שהם באים אליי, ובגלל שאני כזה נפלא, אז הם זוכים יחד איתי לעלות, וזה לא סיסמה, זה צריך להתחיל להיות חוויה שלך, פשוטה, שזה מה שקורה פה עכשיו בזמן האוכל, ויש פה מפגש וייחוד נפלא. ואם אתה בחוויה נצלנית, זה אומר, אתה בכלל לא חווה ייחוד בזמן האוכל, אתה חווה ניצול. כן, אתה חווה כאילו, אני משתלט עליך כדי לוואו, ולכן כל זה, אז אתה שוחט אותו בשבילך, ואתה זה אוכל אותו, וואו. אבל יכול להיות שכל החוויה הזאת יכולה להשתנות, שבסדר, זה לא אומר שאחרי זה אתה מזלזל בצער בעלי חיים, זה לא אומר, זה בדיוק אותו עניין, כשהתעשייה הזאת בנויה באמת על חוויה מאוד נצלנית. אני לא סופר אף אחד, זה אדמים הרעים, זה אדמים הרעים, אדמים הרעים זה, אני צריך. יש לנו את זה בנפש, אבל זה לא כל מה שיש בנפש, זה לא צורת התקשורת היחידה שלי עם העולם.
לגבי הספציפית הלילה הזה של זבח פסח, אז גם לגבי מה שאתה אומר עכשיו, אז יש בזה משהו שזה זה ממש כאילו כמו איזה טקס מדיסין כזה. כאילו הכל פה שונה. או קודם כל אוכלים בלילה, שזה לא רגיל, וכל הלילה. ויש הוראות מאוד מדויקות, כאילו זה ממש טקס כמו רפואה כזה. ומה לעשות עם הדם, והלחם, כאילו הכל פה לא רגיל, שהבצק לא מחמיץ, וכאילו הכל פה כאילו, זה ממש כזה להביא תשומת לב בצורה אחרת לדברים, אני מרגישה. ובכלל, אם היינו אוכלים בצורה כזאת, שאנחנו באמת בתשומת לב למה אנחנו עושים, מקדשים את זה, עם התכוונות, כאילו, עם התכוונות ללקוח של הדבר הזה, ו... זה אחרת לגמרי ששוחטים חיה עם התכוונות לזה, שזה יש לזה כוח להוציא מעבדות לחירות, כאילו זה כאילו מחזיר את זה לתמונה הגדולה, זה לא ביני לביני עכשיו, אני בא לי משהו ואני אוכל.
אז אם באמת נשלים את הכיוון הזה, מצה. אומרים שם גם תאכל את זה, מצה. זאת אומרת, פוטנציאלית, אכילת המצה, המצה זה מחיטה. אם אנחנו רגע נתחבר לעץ הדעת. פוטנציאלית, אכילה מעץ הדעת היא בדיוק זאת שגורמת לך לעבדות ולגלות. צורת האכילה, מה אתה אוכל, איך אתה אוכל את הלחם, הוא בדיוק מה שמפיל אותך לעבדות. כדי שאתה תוכל לצאת, אתה צריך לאכול את המצה בצורה כזאת, שזה בדיוק מה שמשחרר אותך. אז הוא ממש נותן להם את הסוד, את הסוד של תיקון האכילה כדי לצאת מהגלות, כי באמת באכילה מצדת הוא נהיה עבד, הוא נהיה עצוב, והוא נהיה רחוק ומגורש.
מה?
זה לא כתוב בפירוש, אבל זה משתמע משם. עבד בכלל. עבד בכלל. למשל, כשאתה חושב שאת הפרנסה אתה עושה, והבוס מספק לך את הפרנסה, מיד אתה נהיה עבד. זהו. אז מה התיקונים שלהם כדי להגיע לארץ ישראל? יש להם מצה, ואחרי זה יש להם מן. מן זה אוכל שמשגע לך את המוח. אתה לא שולט בכלל מתי הוא מגיע. יש לך רק היום ולך מחר. אתה לגמרי תלוי. כן? זה תיקונים שעם ישראל עובר. למה הוא עושה להם את הסיפור הזה עם המן, וזה הניסיון, ומי יצא, ומי יביא, וזה, זה, כל זה הכנות בדרך להגיע לארץ ישראל, אבל זה גם הדרך היציאה שלך ממצרים. חכה, עוד לא הגיע יום ראשון.
לא לתת לדברים לתפוח.
עוד לא עברתי על...
להשאיר עכשיו הזמן הצל.
לא, זה נכון, קודם כל שיש פה את הבחינה הזאת של החיפזון.
וגם התפיחה ממש פיזית של משהו.
אז כאילו עם תוך.
אז תקראו רגע עוד קצת, בסדר? שלא נמתח מדי, אבל תראו בעמוד קוף-קף. קודם כל, אנחנו נותנים ככה את הכיוונים. עכשיו בן אדם יכול לפתוח את זה, יכול לשבת מול האוכל, מול הזה, להתחיל להכיר את זה, אבל להבין שיש קשר בין האכילה לעבדות שלי. זה קריטי. ואני יכול, זה בוודאות יכול להגיד, שהקשר ללחם, לאוכל ולפרנסה, זה שמה הרבה מאוד מהתסבוכות שלנו בחיים נובעים מזה. מזה של מאיפה מגיע האוכל שלי.
אין תלות. חמץ זה תלות.
תלות ב?
גם בתהליך. אוקיי? חייב להיות בתהליך. זה כמו החייב מוכרח צריך. זה שאתה כאילו... אתה צריך כאילו... זה משהו מובנה, שאתה צריך לחכות לו, שיתפח, שזה... ופה אתה בעצם כמו מהיד לפה.
כן.
כאילו, יש איזו מיידיות.
אז הנה, בוא נראה, אני חושב שזה מה שהוא כותב פה. אבל בסדר, זה, כשאתה משוחרר מהסטרס על האוכל והפרנסה, אתה חופשי. מה זה? ויפו את הבצק עוגות מצות כי לא חמץ. חמץ הוא מצה עם בחינת טבע והשגחה. כי מצה הוא בחינת השגחה, בחינת מן, בחינת לחם מן השמיים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עוגה שהוציאו ישראל ממצרים, טעמו בהם טעם מן. זה מעניין, הוא מביא לנו מהגמרא, שהעוגות שעם ישראל הוציא ממצרים, הם כבר טעמו בהם את הטעם של המן. זה היה אותו עניין בעצם. כבר הרגישו...
מה זה טעם מן?
טעם, הטעם. של המן, אותו טעם, טעם. אחרי זה, כשהם אכלו מן, הם אמרו...
מה זה מן?
זה די דומה למצב. מן. כבר לחפתה עוד, חכי בפרשות הבאות, תשכחי מזה. לא, שתהני, את לא מבינה כמה את מרוויחה מזה, סוף סוף אפשר לקרוא, את יכולה לקרוא בהפתעה את הסיפור, אז למה לגנוב לך? אנשים מתפללים שהם יוכלו לקרוא את הסיפור טרי, אז את רוצה להפסיד את זה? כי נאפת בחיפזון בלי ריבוי תחבולות. להחמיץ ולהתאים מייסה, כמו שעושים בלחם חמץ, לא, בלי ריבוי השתדלות. אין פה איזה חוכמה שלך, שאתה, וואו, תראה מה עשיתי פה. אני לא עשיתי כלום, אז טח, טח, זה לקחתי. פשטות.
מה זה נקרא עוגה?
אה?
מה זה נקרא עוגה?
אני לא יודע. לושי והסיוגות, כן, מהר, רוצי מהר, זה שם כשאברהם אומר לשרה, מהר, תכין עם מצות, היום ליל הסדר היום. ועוד שנייה המלאכים הולכים להשחית את העיר, כן? אז כמו שעושים בלחם שקל, כי מצא בחינת ביטחון בהשגחתו יתברך לבד, בלי שום עסק ומלאכה. אני מקבל נקי מהשם, בלי החוכמות שלי, בלי התוספות שלי, אני בכלל לא עושה פה כלום, עזוב אותך.
גם בלי לחפש תנחת.
בלי מה?
לחפש תנחת, נכון?
בלי מותרות.
לא, אני מרגישה שאני הרבה פעמים מחפש תנחת, כאילו...
ההפך החיפזון.
כן, כאילו יש משהו בלראות את המצב, תופח, איזה נחת, איזה יופי, איזה... לא, אין פה נחת, כאילו, לא,
אין
חפשו את
הנחת. כן, כן. כמו שכתוב, ויופו את הבצק וכולי עוגות מצות כי לא חמץ, וגם צדה לא עשו להם. אז אולי גם כן, צדה לא עשו להם, הם לא התחילו לאסוף, עכשיו שיהיה להם בטוח. כן, בדיוק.
יש כל כך הרבה תורך סביב הגידול של החיטה, משלבים כאילו, אדם
תורך
על ה...
כן. בסדר? שאלה? טוב, אולי זה היה חיטה של המצרים. לא יודע, בסדר, שאלה טובה, אבל חמץ הוא בחינת טבע, בחינת דינים שנמשכים מבחינת אלוקים. אולי אני יכול לענות לך קצת על זה, שרבי נחמן מתאר את התהליכים הארוכים של הבירורים עד שמשהו הופך להיות ראוי למאכל אדם. הוא אומר, וואו, ולגדל את החיטה, אבל זה להוציא את המוץ, ואחרי זה לסנת ולנפות את הקמח וזה. אבל הוא אומר, אבל עיקר הבירור זה בסוף, בזמן האוכל ממש, ובזמן המלאכות האחרונות הן הכי קריטיות. זאת אומרת, זה נכון שיש עבודה לפני זה, אבל העבודה שאנחנו הכי עושים ממנה עניין זה הסוף. וגם האכילה בעצמה זה הסוף. עיקר הבירור, הוא אומר, נעשה בזמן האכילה. ומזה תבין כמה בן אדם לא התייאש שהוא אוכל סרטים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי כדי שאתה תעשה את הבירורים יש הרבה עניינים. כן. אז אל תתייאש.
כל פעם יש לך עוד איזה.
והבירור הכי גדול והכי סוער מגיע בדיוק כשאתה עומד לאכול את זה. אתה כבר עשית את כל הסיבוב, זאת אומרת. אבל חמץ הוא בחינת טבע, בחינת דינים שנמשכים מבחינת אלוקים, שהוא בגימטריה הטבע. כמובן שמשם כל תאוות ממון, בחינת מקף מעוול וחומץ, שבאים לידי גזלות על ידי ריבוי תאוות ממון, שהוא על ידי בחינת כפירות, שאומרים כוחי ועוצם ידי עשה לי וכו'. ומחמיצים המוח כל ימיהם איך להשיג ממון על ידי איזה סיבה ותחבולה, כאילו היה בכוחם לזה. מה שבאמת הוא להפך, כי לא ממוצא ממערב וכולי, כי אלוקים שופט. ועיקר אחיזת הטבע בחינת חמץ הוא מדינים כידוע, שמשם השתלשלות אחיזת העבודה זרה והכפירות. בואו נקרא קצת ונריח את זה, כי כבר מאוחר, אבל נגיד קצת, לא... אבל כשממתיקים הדינים בשלמות, אזי נתהפך מידת הדין לרחמים, ואז נכלל הטבע בהשגחה, מבחינת השם הוא האלוקים. זה לא שאני לא רוצה טבע. אני רוצה טבע. טבע זה חלק מהמסע, עבודה זה חלק מהמסע, להפות לחם יפה זה חלק מהמסע. אבל כדי שתשתחרר, אתה בשלב ראשון צריך לזרוק את זה. אחר כך אתה תחבר את זה והכל, ויש שלב ראשון כזה של מין... אני לא עושה כלום בשביל זה, לא בפועל שלא תצא לעבוד, אבל שתיכנס לתפיסה הזאת, שכח מזה, עזוב אותך רגע מטבע, תיכנס רגע לגמרי לראש הזה. זאת אומרת, אני רק נפש בלי גוף. אחר כך תכליל את הטבע בהשגחה ותמתיק את זה, ואז בשבועות מביאים קורבן חמץ דווקא. כי זוכים לאמונה שלמה, שגם הנהגת הטבע הוא רק בהשגחתו התברך, רק שאין לנו מבינים דרכיו התברך. ועל כן, אפילו מי שעוסק במסע ומתן, הוא מרוויח ממון שנדמה שהוא על פי הטבע, אבל באמת הכל הוא בהשגחתו התברך. כאשר אנו רואים שהרבה תורכים ומייגעים עצמם בהגיעות עצומות, ומאומה לא יישאו בעמלם. עד רבה, הם מפסידים ממונם על ידי זה, כנראה בחוש, בכל עת. זאת אומרת, זה נכון שאתה משתדל. אבל בסוף, שלא תדמיין לך שזה מה שבאמת קובע בסוף. Okay. על כן צריך כל אדם להאמין שכל הפרנסה והממון נמשך לאדם רק בהשגחתו יתברך לבד. ומה שצריכים איזה עסק הוא מדרכי נפלאותיו יתברך שאי אפשר להבין. כאילו, מה לעשות? זה היפוך הסדר. אנחנו חושבים, אתה צריך לעבוד נורא כמו משוגע, וקצת גם השם עוזר. הוא אומר לך, תתפוס, השם שולח לפרנסה, והוא פשוט לא רוצה שלא תחיה בעולם, אז הוא משאיר לך קצת הרגשה שעשית משהו. זה ה... כי השם יתברך שברא את העולם יש מעין המוחלט, וגם אתה הוא מצמיח חציר לבהמה. אתה מבין? יש בהמות, הן אוכלות, הן לא רודפות כל היום אחרי פרנסות משוגעות. איך זה? הוא מצמיח אילן גדול כזה מגרעין אחד, הוא יכול לברוא ולגדל את האילן בלי נטיית האדם, ולהצמיח התבואה בלי חרישה וזריעה של האדם. אך השם יתברך ברא את הכל בשביל האדם, ורצה שהאדם דייקה יעשה איזה עסק בשביל גידול התבואה והאילן. וכן שיעשה איזה עסק ומסע ומתן בשביל פרנסה. אבל בוודאי הכל ברצונו יתברך בהשגחתו לבד. ובאמת, כל עיקר יגיעת האדם בהתבואה ובעסקי המסע ומתן וכולי, הכל היה מחטא אדם הראשון. זה שזה כל כך קשה, ואתה נחנק על זה, ואתה משתעבד מזה, ואתה דואג מזה, ואתה עצוב מזה, זה נובע מחלק לא מבורר אצלך. כי צריך, הוא לפחות מעורר אותנו לתפוס. פרנסה ולחם זה לא חייב להיות מלא יסורים. זה שרוב העולם ככה, בסדר, אבל אנחנו לפחות תחפש את המקום הזה, תדמיין את זה שזה יכול להיות אחרת, שאתה יכול להיות בנחת, שאתה יכול לעשות, בסדר, את ההשתדלות שלך אתה עושה בכיף, ומגיע מה שיש, ואתה רגוע, ואתה לא מזייף את עצמך בשביל להשיג את זה. אז הוא אומר, דיברנו מזה פעם שעברה, לא? שהם בונים להם פתאום ורמסס. זה המצרים, מה עושים? רוצים שתישאר אצלם? זה אומר לך, אתה יכול בלי פתאום ורמסס? אתה יכול לדמיין את העיר שלנו בלי קניון פתאום ורמסס? נכון, נכון, נכון באמת. שנגזר, בזיית הפך תאכל לחם, ביצבון תאכלנה, כי אדם פגם בהשגחה. בבחינת מצה, תקשיבו טוב, שהוא אילן עדך יהיה עץ החיים. מה שהוא אומר להם, בוא, אתם רוצים לצאת ממצרים? אני נותן לכם עכשיו מתכון עץ החיים. אנחנו מכינים לכם פרי עץ החיים עכשיו. ואכל מעץ הדעת טוב ורע שהוא בחינת חמץ. ועל ידי זה באמת נגזר עליו בעיצבון תאכלנה, שמשם כל היגיעות. אבל ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, ועל כן כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כאילו, מה שאני מתכנן לכם כשתגיעו להר סיני ותקבלו תורה, שאתם באמת תהיו משוחררים מהסטרסים של הפרנסה והזה, אבל זה קשור לאמונה בהשגחה. בעצם הסבל שלי סביב הפרנסה זה בגלל סוגיות שיש לי באמונה. ועיקר הבירור של האמונה זה מסביב לזה. כי צריכים לקיים הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, כי כל הפרנסה ממנו יתברך לבד. וזה בחינת טוב תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון. כי באמת עיקר עסק המסע ומתן הוא רק בשביל זה, כדי להשכיח את האבון. כי ידוע לכל אחד ואחד איך המחשבות רודפים אותו בכל יום. וכולי. ואין תקנה לברוח מהם, כי אם על ידי התורה, שעיקר ההצלה והרפואה. כמו שאמרו רבותינו זל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכמו שכתוב, מזימה תשמור עליך, אבל אי אפשר לאדם לעסוק בתורה בכל היום, בפרט המון העם. על כן סיבב השם, בדרכיו הנפלאים, שיצטרך האדם לעסוק באיזה עסק מסע ומתן בשביל פרנסה, כדי להשכיח האבון. לך תעבוד קצת, זה המוח שלך יפסיק לטחון אותך. אבל באמת, כל הפרנסה ממנו יתברך לבד, והשגחתו יתברך לבד. זה מעניין הדבר הזה, זה להשכיח את האבון. בסדר, לא יודע, כיווני.
יש לי שאלה שהיא קצת קשורה וקצת לא קשורה, אבל הקטע הזה שהם יוצאים,
יש לי שיעור רק ביום ראשון, אז אותו סגרתי, אז עם זה אני אצטרך להמציא שיעור ביום שלישי.
אבל מה הקטע הזה של ינצלו את מצרים ויקחו להם את הזהב עוד בדרך?
אתם צריכים לבדוק אם היא מצרית.
אבטר קורה. אמרתי לכם. כן.
זה נורא מוזר.
צריכים
לקנות
את
המדש. אתה רגע עם הרעים. לא, אבל הייתי חושבת, נגיד, בהיגיון של הפרשה, שהם לא רוצים בכלל לקחת מהאנרגיה של המצרים. כאילו, גם האדמה הזאת...
זה מתחבר בדיוק לאותה נקודה. לטהר מתאוות ממון, כן. לא, שלא יהיה ממון. הממון זה דבר קדוש. הכסף והזהב זה דבר קדוש, וזה שבוי אצלם. ואתה תיקח את הכסף והזהב הזה, ותבנה מזה בית מקדש, ותעשה עם זה דברים נפלאים. זה לא, כי זה בדיוק אותו עניין. זה כאילו תשאיר את הממון אצל המצרים. נכון? כסף וזהב תשאיר אצלם. אנחנו יוצאים להר סיני. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם לא תשכחו את הכסף, חבר'ה. זה לא, זה שם יש קדושה נוראית ונפלאה, כמו שיש באוכל, יש בכסף. אנחנו גם כן, בדיוק, זה אדרבה, לא רק שזה לא דבר קטמה, יש שם ניצוצות עצומים, ואתה צריך להבין שאתה יכול להידבק בקדוש ברוך הוא כשאתה מתמקח על השניצל, או על המחיר בניצת שהוא לא נתון למסע ומתן. אתה צריך להבין שאתה עושה שם מלאכות קדושות, לא פחות ממה שאתה עושה בזה, אתה בעזוב אותך. ותשאיר להם, בסדר? שהשמאלנים יתעסקו עם הכסף ואוכל בריא, ואנחנו נעשה איזה... זה מה? אתה משאיר את זה כאילו למטה?
גם קרמטית זה שלהם, הם עבדו שם כמה שנים.
זה גם נכון. לא, אבל בסדר, זה שיעור שלם. מה הסיפור של הזה, אבל בהקשר שלנו פה זה... אתה ירדת אל השם בשביל להביא כסף. זה חלק מהזה, הוא אמר לו, ידוע תדע, כי גר יזרחה בארץ פעם, ואחרי כן, יצאו ברכוש גדול. הקדוש ברוך הוא מההתחלה אמר לו, אני שולח אותך לשם, ותחזור בבקשה עם כסף.
אז מה הקטע של ינצלו לו
מצרים? ינצלו, זה בלשון של התורה, זה נחמד, אבל בלשון של התורה זה לא קושייה בכלל, כי זה לא המילה של היום.
מה זה?
תקראי שם במפרשים, יש כמה הסברים, זה לא נציל אותך.
נציל אותם.
לא, תרוקן אותם. נגיד הפירוש היותר נפוץ, שברש"י, כמצולה שאין בו נגיד, תרוקן אותם. מכל הניצוצות הקדושים.
טוב, אני לא...
בהתעקש על זה,
אבל לא...
בסדר, אמרנו שזה.
טוב,
יש לכם, יצאתם עם עצה, לפחות עצה אחת. אחד החזקים זה, אה?